الحاجات كلها بنزلها لهم تعيشوا فيها.
اه
هيبقى مليان سمستر لما بقى ممكن مليان. حصل حصل. أنا بقول لك أنا شغل مليان. لما أخوانا ما بيجيبوا فلوس.
اوكي דיברנו בפעם שעברה על ענייני ריבית, הלוואת שאה בשאה. זה היה בעיקר הקדמה למושג של ריבית, על איסורי ריבית, דאורייתא ודרבנן, ריבית קצוצה אסורה מדאורייתא, שזאת ריבית שקובעים בזמן ההלוואה שההחזר יהיה יותר גבוה מההלוואה. ריבית שהיא לא קצוצה, נקרא ריבית מוכרת או ריבית מוקדמת, היא אסורה רק מדרבנן. שאה בשאה, זה, הגמרא אומרת שזה איסור מדרבנן. שאה בשאה, אני מלווה לך שאה חיטים, ואתה צריך להחזיר לי גם שאה חיטים. עכשיו, הבעיה היסודית היא שכאשר תחזיר לי את שאה חיטים, יכול להיות שהשווי שלהם בשוק יהיה גבוה יותר. ואז יש פה איזשהו סוג של ריבית, ולכן אסרו את זה מדרבנן, ויותר מזה אסרו אפילו להלוות שאה בשאה בלי קשר לשאלה מה יהיה השער בזמן ההחזר, בזמן הפיראון. בגלל החשש שמא השער בזמן הפיראון יעלה, אז אסרו בכלל להלוות שאה בשאה. אתה לא אסור מדרבנן להלוות למישהו שאה חיטים על מנת שיחזיר בחזרה שאה חיטים. מה שהוא צריך זה להחזיר כמות חיטים כזאת שתהיה שווה בשוויה לשאה שהוא קיבל. אוקיי? זה כן מותר. הדרך היחידה לעשות הלוואה של סחורות זה הדרך הזאת. זאת אומרת, לשמר את השווי. ראינו שהצעתי שני הסברים למה אין פה ריבית דאורייתא. למה זה אסור רק מדרבנן. ושני ההסברים האלה בעצם מניחים שתי תפיסות שונות לגבי ההלוואה הזאת. כשאני מלווה לך שאה חיטים, מה קרה כאן? מה הלוויתי? אז התפיסה הראשונה זה שמדובר על הלוואה של שווה כסף. נגיד שהשאה חיטים שווה 100 שקל, אז בעצם הלוויתי לך 100 שקל. נתתי לך את זה בשווה כסף, בחיטים, מה זה משנה? אבל תכל'ס זאת הלוואה של כסף. אולי אפילו יש מקום לומר שההלוואה במהותה זה תמיד כסף. זאת אומרת, גם אם אתה עושה את זה בחיטים, זה רק בגלל ששווה כסף הוא ככסף. אבל באופן עקרוני, הלוואה היא תמיד הלוואה של כסף. כי להבדיל מהשאלה, כי בהשאלה, כשאני משאיל לך חפץ מסוים, החפץ עצמו חוזר אליי בעין. הלוואה, החפץ שאני נותן לך לא חוזר לי בעין. גם אם תחזיר לי שאה חיטים, זה לא שאה החיטים שקיבלת, זה שאה אחרת. ולכן מתבקש לתרגם את זה, ולהגיד, אוקיי, אז בעצם לא הלוויתי לך את שאה החיטים, כי עובדה שאתה לא הפקדתי את שאה החיטים האלה, אתה יכול להשתמש בהם. אתה צריך להחזיר לי שאה חיטים אחרים. בעצם אז הלוויתי לך שווי. במילים אחרות, להלוות שווי, זה בעצם להלוות כסף. נכון? כסף זה בעצם הביטוי לשווי. אז למה אתה צריך להחזיר לי דווקא חיטים? ראינו זה גם בשיעור שלפני הקודם. כנראה שיש פה איזשהו סוג של תנאי. אני רוצה שתפרע לי את המאה שקל שאתה חייב לי, גם כן בחיטים. למרות שבאופן עקרוני אתה חייב לי כסף, אתה חייב לי מאה שקל. אבל אני מתנה שאתה תלווה לי, שתפרע לי בחיטים. אתה לא רוצה, אין שום בעיה, אז אני לא מלווה לך. זאת אומרת, ההלוואה היא הלוואה בתנאי, זה לגיטימי. אז זה אפשרות אחת להבין את ההלוואה הזו של שאה בשאה, ואז בעצם יוצא שאם המחיר של השאה, השער של השאה עלה, נגיד עכשיו זה שווה 110 שקלים, אז אתה מחזיר לי את ה-110 שקלים, בעצם נתת לי ריבית, כי הלוויתי לך 100 שקל, החזרת לי 110 שקלים. זה ריבית. למה זה לא ריבית דאורייתא? כי זה לא קצוץ. כי לא קבענו מראש שאתה תחזיר לי 110. תחזיר לי שאה חיטים. השער, שינויי השער הובילו לזה, שהשאה חיטים שאתה מחזיר לי שווה 110. לא שקצצנו מראש, שאתה מקבל 100 ותחזיר לי 110. לכן זה לא ריבית דאורייתא, כי היא לא קצוצה. אמרתי שהתפיסה הזאת היא תפיסה קצת קשה. קודם כל, בגלל שבעצם, הבאתי את הדוגמה של ספק פסיק ראשה, אם אתם זוכרים, יש הבדל בין להגיד אני לא בטוח במשהו, לבין להגיד ברור שזה יקרה, רק אני לא יודע האם זאת המציאות או לא, כמו כן, סגירת תיבה, ואני לא יודע אם יש בתוך הזבוב או לא. בהנחה שיש בתוך הזבוב, הסגירה בהכרח צדה אותו. נכון? אם יש בפנים זבוב וסגרתי, הצדתי אותו בהכרח. אלא מה? אני לא יודע אם יש שם או אין שם זבוב. זה לפחות אפיר רבי עקיבא אגר, זה מחלוקת רבי עקיבא אגר והתז, אבל לפחות אפיר רבי עקיבא אגר, דבר כזה לא נקרא אינו מתכוון בלי פסיק רישא. זה נקרא ספק פסיק רישא. זאת אומרת, כי על הצד שיש שם זבובים, זה פסיק רישא. רק אתה בספק, האם יש או אין זבובים. מה זה נקרא לא פסיק רישא? לא פסיק רישא זה כשאתה גורר ספסל, ואתה לא יודע אם ייווצר חריץ או לא. לא שחסר לך איזשהו מידע, אתה יודע, הנה זה הקרקע, אתה גורר את הספסל, הכל בסדר, זה לא שיש פה איזשהו מידע שהוא כבר קיים, רק אתה לא יודע אותו. לא, אתה לא יודע. יכול להיווצר חריץ, ויכול שלא להיווצר חריץ. תלוי איך תגרור, תלוי משקל הספסל, תלוי מה הדרך שתבחר, לא משנה. אז לכן, במצב כזה, זה נקרא לא פסיק רישא, זה אינו מתכוון, בהלכות שבת. אבל מצב של הזבובים, זה נקרא מצב של ספק פסיק רישא, וספיקא דאורייתא לחומרא, ולכן זה אסור. אוקיי? אותו דבר אני רציתי לטעון כאן. כאשר אני מלווה לך שאה בשאה, אז אני הלוויתי לך שאה, שזה שווה 100 שקל. אתה צריך להחזיר לי שאה. עכשיו, על הצד שהשער יעלה, אז אתה מחזיר לי 110. אם לא, אז לא. עכשיו, למה זה לא בטוח? כי אני לא יודע אם השער יעלה. אבל על הצד שהשער, עליית השער לא תלויה בנו. זה נתון, אני לא יודע אותו כי זה מסובך. לחזות מה שהשוק יעשה. אבל באופן עקרוני, אפשר, בוא נתייחס לזה כתהליך דטרמיניסטי. בסופו של דבר זה יקרה. אני לא יודע מראש מה, אם זה יקרה או לא יקרה. ולכן, במצב כזה, יש פה בעצם, זה מקביל לספק פסיק רישא. ולכן היה מקום להגיד שיש פה ספק הדאורייתא ולהחמיר את זה, ולהחמיר בזה, לא בתור ריבית דרבנן, אלא ספק ריבית דאורייתא. ולכן לא ברור למה הגמרא, או לפי התפיסה הזאת, שזה הלוואה של שווה כסף, לא ברור למה כל כך פשוט לגמרא שזה לא ריבית דאורייתא, לפחות כספק. איזה
תפיסה
נקבע
להלכה? שווה כסף או שווה חיתום?
אין הלכה, זה שתי אפשרויות למדניות להבין את הסוגיה, אני אנסה לדון בהם כאן, אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שזה חיתום, זה לא שווה כסף, אבל זה הנושא שלנו.
לא
שום
קרון, אבל היום זה עם
עצמדות
ויש נראה
שום משהו כל השנה. אוקיי. יש, בטח שיש. יש בעיות לא פשוטות של ריבית.
אז
זה
ריבית
קצת גם הלוואה? לכאורה כן, יש פה פסקים מדברים בזה הרבה מאוד. שאלה אם אתה מתייחס לזה כהלוואה, כשאתה קונה מניה, המניה יכולה לעלות. אתה קונה מניה זה לא הלוואה, קנית אותה, ועכשיו הערך שלה עולה כשהיא נמצאת אצלך. זה לא ריבית. אבל אם אני מלווה לך נגיד מניות ואתה מחזיר לי מניות או מין, אז בואו, זה אותו דבר. מניות זה סחורה, ככל סחורה.
אני בחברה שגובה ריבית, אבל אני לא גובה רק מניות אחרי
שגובה. מה זאת אומרת?
אני לא החברה שגובה את הריבית, אבל אני כאילו אחראי...
נגיד אתה עובד בבנק, אתה הפקיד של הבנק. הבנק יש לו מדיניות שאם הוא ילווה לך 100 שקל, אחרי שבוע אתה צריך להחזיר לו 110. ואתה הפקיד. אז זה שאלות של מסייע לפני עיוור, אתה לא זה שגובה את הריבית, הבנק גובה את הריבית. אבל עדיין יש איסור ליטול חלק בפעולה של עבירה, גם אם העבירה נעשית על ידי מישהו אחר, אתה מכשיל אותו, ואז, או מסייע לו. ואז יכול להיות שיש בזה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אבל עוד פעם אני אומר, בבנקים סיפור יותר מסובך, אני מבין שבשיעורי המבוא, דיברתי על זה שלדעתי בבנקים לא שייך בכלל ריבית. אני חושב שזה לא... והכסף שאני מפקיד לתור בנק זה הפקדה. זה לא הלוואה. זה פיקדון של כסף. זה קצת מושג מוזר. בדרך כלל כשאני מעביר כסף, אבל לא מחזירים לי את השטרות שאותם הפקדתי. אז לכאורה, זה לא הפקדה, זה הלוואה. כמיל ולהוצאה ניתנה. והסברתי, לא, זה לא, זה הפקדה של שווי. ושווי במהותו יכול להתגלם בשטרות שונות כל פעם, אבל זה עדיין שווי. כמוד מימי כך להבדיל מהלוואה, אם אתם זוכרים, אז זה... טוב, אז זאת תפיסה אחת. לפי התפיסה הזאת, הלוואה של שאה בשאה היא בעצם ריבית לא קצוצה. קיבלת 100, החזרת לי 110, זה ריבית. רק זה לא דאורייתא כי זה לא קצוץ. תפיסה השנייה אומרת לא. על מה שאני הלוויתי לך כאן זה לא 100 שקל. הלוויתי לך כאן שאה חיטה. אז לכן בעצם הלוויתי לך שאה חיטה, ואתה מחזיר לי שאה חיטה, אז זה שווה יותר, אז למה זה שווה יותר? הלוויתי לך וקיבלתי בחזרה בדיוק את מה שהלוויתי, מה שייך לדבר פה על ריבית? אז מה אם זה שווה יותר? שווה יותר זה שאלה מה אני אקנה עם זה. אבל אם הלוויתי לך את החיטה, לא יותר שווי. אז מה אכפת לי כמה החיטה שווה? הלוויתי לך שאה חיטה, קיבלתי בחזרה שאה חיטה, איזה ריבית יש פה? לפי התפיסה הזאת, ברור שהאיסור דרבנן להלוות שאה בשאה, הוא לא איסור של ריבית דרבנן. אין פה ריבית בכלל. זה רק אולי מחזה כריבית, אבל זה נראה כמו ריבית. אנשים יכולים לחשוב שיש פה איזשהו היתר של ריבית ולטעות וכולי, לכן אסרו את זה. אמרתי לכן ההבדל בין שתי התפיסות האלה, האם אני מלווה פה שווה כסף, רק מעביר את זה בחיטה, או שאני מלווה חיטה, ההבדל בין שני הדברים האלה זה בשאלה האם האיסור דרבנן של הריבית פה הוא איסור, הוא איסור של אבק ריבית, זאת אומרת ריבית לא קצוצה, יש פה ריבית, רק היא לא קצוצה, או שלא, אין פה בכלל ריבית, זה נקרא מחזה כריבית. יש אבק ריבית ויש מחזה כריבית. זה שני סוגי איסורי דרבנן סביב ריבית. במובן מסוים, לא חושב שהזכרתי את זה, אני אזכיר את זה עכשיו, בהלכות שבת אנחנו עושים הבחנה בין שני סוגי שבות. שבות זה איסורי דרבנן במלכות שבת. אנחנו עושים הבחנה בין שני סוגי שבות. יש שבותים שהם הרחבה של המלאכה דאורייתא. למשל, אתה בורר פסולת מאוכל, זה איסור דאורייתא של בורר. אתה בורר אוכל מפסולת, זה איסור דרבנן. למה? כנראה שיש פה בעצם, מהותית, עשית פה פעולת ברירה. רק זה כנראה לא מספיק משמעותי, לא מספיק דומה למשכן, לא משנה כרגע, ולכן זה לא דאורייתא. אז זאת הרחבה דרבננית של האיסור דאורייתא. אבל יש פה את המהות של בורר, יש גם כאן. רק בעוצמה פחותה יותר, אז לכן זה אסור מדרבנן. אבל למשל, מי שרוכב על סוס, אסרו לרכב על סוס, שמה יתלוש זמורה. תוך כדי שאתה רוכב על סוס, אתה עובר ליד עץ, אתה תולש זמורה. אז מה, אפשר להגיד שהוא קוצר מדרבנן? מי שרוכב על סוס, הוא לא תולש את הזמורה. שמה יתלוש זמורה. מה שאסרו זה לרכב על הסוס, לא לתלוש את הזמורה. כשאני רוכב על סוס, אפשר להגיד שמה שאני עושה ברכיבה הזאת, זאת קצירה מדרבנן? מה הקשר? זו לא פעולה של קצירה, רק פעולה כזאת שלא נעשה מדור, אין פה קצירה בכלל, יש חשש שמה אני אגיע לקצור, אוקיי? אז פעולת הרכיבה עצמה, זה סוג אחר של שבות, זה לא הרחבה של פעולה שאסורה מדאורייתא, זאת פעולה שאין לה שום מקור בדאורייתא, אין כלום, זה לא קשור לשום דבר, אסרו את זה שמה אני אגיע לעשות פעולה דאורייתא, זה סוג אחר של שבותים, שהוא מצד עצמו לא הרחבה של שום מלאכה דאורייתא. אותו דבר אני אומר גם כאן, ריבית לא קצוצה, זאת הרחבה של מושג הריבית דאורייתא. דאורייתא זה קצוצה, מה שלא קצוץ זה ריבית, אבל לא באותה עוצמה, ולכן זה לא נאסר מדאורייתא, אלא רק מדרבנן. מחזה כריבית, זה לא הרחבה של מושג הריבית דאורייתא, אין פה ריבית בכלל. זה לא שיש פה ריבית, רק היא לא קצוצה, זה ריבית חלשה יותר. לא, אין פה ריבית בכלל. זה רק דומה לריבית, זה נראה כמו ריבית. לכן אסרו את זה. זה דומה לרוכב על סוס, לא לבורר אוכל מפסולת. ראינו בשיעור שתי הסתייגויות על איסור שאה בשאה. אם יצא השער בשעת ההלוואה, אז מותר. למה? כי אם יצא השער, אז בעצם לקבל את השאה חיטים, דה פקטו זה כמו לקבל את ה... יכולתי ללכת לשוק למכור את שאה החיטים ולקבל כסף. זה בעצם כסף, זה לא, כי יצא השער, זה כבר חליפי לגמרי למושג הכסף. הסתייגות שנייה זה מה קורה כשיש לו בביתו פירות מאותו סוג. אם יש לו בבית שלו בזמן ההלוואה פירות מאותו סוג, גם מותר, ואפילו אם כמות הפירות היא לא אותה כמות שהוא צריך כדי להחזיר. מספיק שיש לו פירות מאותו סוג. אמרתי ששתי ההסתייגויות האלה מסתדרות יותר טוב עם התפיסה שההלוואה של שאה בשאה זה ההלוואה של חיטה, ולא הלוואה של כסף. כי אם זה היה הלוואה של כסף, מה אכפתי? להפך, יצא השער, זה עוד יותר גרוע. אם יצא השער, זה אומר שאתה ממש מקבל 100 שקל, ומחזיר לי 110. זה עוד יותר ריבית, זה לא פחות ריבית. אם אתה אומר, זה שאה בשאה, זה נראה כמו ריבית. אם יצא השער, אז כולם מבינים שזה לא, זה לא באמת ריבית, ולכן זה, לא, זה אפילו לא מחזיק ריבית. אז שתי ההסתייגויות האלה מתפרשות טוב יותר לפי התפיסה שההלוואה של שאה חיטים זה הלוואה של חיטים ולא של כסף. טוב, עכשיו בואו נראה את הגמרא. הגמרא אצלנו, עד כאן ההקדמות. ואף רבי חייא סבר, דהבה טבעא הוה. כן? אתם זוכרים שהמשנה עוסקת במי שקונה זהב בדינרי כסף, מחליפים דינרי זהב בדינרי כסף, והדיון הוא בשאלה מי משני הצדדים האלה זה הסחורה, הפירה, ומי משני הצדדים האלה זה הטבעה, זה הכסף. והנפקמינה היא שכשאני מושך את הזהב, קניתי את הכסף, או כשמושכים את הכסף, קנינו את הזהב. כי בעסקת מחירה בקניין כסף, אתה צריך למשוך את הסחורה כדי לחלט את העסקה. למשוך את הכסף, אין לזה משמעות. העסקה לא נחלטת במצב כזה. ולכן כשאנחנו קונים זהב בכסף או כסף בזהב, השאלה מי משני הצדדים הוא הטבעה ומי משני הצדדים זה הפרק. וראינו שבגמרא מופיע שבילדותו של רבי הוא חשב שהזהב זה הטבעה והכסף זה הפר. ובזקנותו הוא הגיע למסקנה שהזהב זה הפר והכסף זה הטבעה. והנפקמינה כן שלמסקנה, אם אני מושך את הזהב, נקנה הכסף ונקנה הזהב. בסדר? זאת הסחורה. הזהב זאת הסחורה. אמרתי עוד משהו, שזה גם יעלה היום, שהדיון בסוגיה כאן, מדובר שם על חריפות וחשיבות, כן, הזהב, הכסף הוא יותר חריף. ולכן ילדותו של רבי, אז הוא חריף הכוונה שכיר, כן, עובר לסוחר. אז בילדותו של רבי הוא חשב שזה הקריטריון, סליחה, בילדותו של רבי הוא חשב שהחשיבות זה הקריטריון. אז הזהב הוא יותר חשוב, והזהב לכן הוא הטבעה, כי הוא היותר חשוב. בזקנתו הוא אומר, מה פתאום? החריפות זה הקריטריון, הסחירות. זה באמת יותר הגיוני גם. ולכן הזהב זה דווקא הפירה, והכסף זה הטבעה. אבל הזכרתי שבפשטות הדיון בגמרא, הוא לא דיון שעוסק בשאלה מה ההגדרה הכללית של כסף מול סחורה. על זה דיברנו בשיעורי המבוא. זה נקבע לפי השאלה מה כוונת הצדדים. מה שרוצים בדווקא מהעסקה הזאת זה הסחורה, ומה שלא אכפת לי אם זה יהיה זה או משהו שהוא שווה לו, זה הכסף. כי אז ברור שאני מקבל את הדבר הזה רק כשווה כסף, אני לא צריך באמת את הדבר הזה כשלעצמו. לכן הוא הכסף בעסקה הזאת ולא הסחורה. זה הקריטריון לכסף מול סחורה. מה הבעיה פה? הבעיה פה שגם הזהב וגם הכסף, שניהם בעצם באמת, בהגדרתם האמיתית, שניהם זה כסף. שניהם זה טבע. זה מטבעות זהב או מטבעות כסף, הם שניהם בעצם מטבעות. זה טבע. אלא מה? שבגלל שיקולים הפורמליים, אנחנו צריכים להחליט, בעסקה כזאת שמחליפים דינרי זהב ודינרי כסף, אנחנו צריכים להחליט מי מהצדדים זה הסחורה ומי מהצדדים זה הטבע. אבל ההחלטה הזאת לא תהיה לפי קריטריונים של מה זה כסף. היא החלטה מקומית פה רק כדי להגדיר את העסקה כמו שצריך. באופן עקרוני יכולנו גם להגדיר את זה שרירותית. זה לא כך משנה. לכן לא נכון לקחת את הקריטריונים שעולים פה בסוגיה ולראות בהם ההגדרה העקרונית של המושג כסף. זה לא. זה פשוט הבחנה בין מטבעות זהב למטבעות כסף שכל אחד מהם לחוד ודאי שהוא טבעה. כשהם עומדים אחד מול השני, מתעוררת השאלה מי מהם זה הפר. אבל ברור שבאופן עקרוני כל אחד מהם לחוד הוא טבעה. אוקיי? אז אומרת הגמרא כך, כך עד כאן זה מה שראינו בסוגיה עד כאן. ואף רבי חייא סבר, דהבה טבעא הוה. איך אנחנו יודעים? רבי חייא סובר שדינרי זהב זה טבעה. דרב אוזיף דינרי מברתי דרבי חייא. אמרנו שהיא הייתה בדודה שלו. כן, רב הוא אחיין של רבי חייא. לסוף, אייקור דינרי. כן? זאת אומרת, רב לבא דינרי זהב, נגיד 10 דינרי זהב, מבדודה שלו. והתייקרו דינרי הזהב. במקור, כל דינר שווה 25 דינר כסף, זה השער הרגיל. דינר זהב שווה 25 דינרי כסף. נגיד שזה התייקר, ועכשיו זה שווה 30 דינרי כסף. עכשיו, רב מתלבט, האם להחזיר לבדודה שלו 10 דינרי זהב, או להחזיר קצת פחות דינרי זהב, שיצא בסך הכל אותו שווי, 25 דינרי כסף. אז הוא הולך לרבי חייא, אבא של הבדודה, כן, דוד שלו, ושואל אותו, מה לעשות? אתה לקמי דרבי חייא, אמר לי, אז רבי חייא עונה לו, זיל שלים לה, תבין ותקילים. תן לה את 10 דינרי זהב שקיבלת ממנו. בסדר?
אתה כאילו,
לא, לא. תן 10 דינרי זהב, לא, לא אותם, זה הלוואה. אבל אתה צריך לתת 10 דינרי זהב, לא 8.5 או כמה שיוצא בשביל שזה יהיה אותו דבר, אלא 10 דינרי זהב, אל תחשוש לענייני ריבית, הכל בסדר. קיבלת דינרי זהב, תחזיר דינרי זהב, אתה מחזיר את מה שקיבלת. אתם כבר רואים איך זה מתקשר לסעה בסעה. אז אומרת הגמרא, היא אמרת בישלמה, היא אמרת בישלמה דהבה, טיב אהבי, שפיר, אם אתה אומר שרבי חייא סובר שהזהב בעסקה כזאת של זהב מול כסף הוא הטבעה, שזה ילדותו של רבי, נכון? זה מה שרבי אמר בצעירותו, שפיר, אז אני יכול להבין למה הוא נתן את ההוראה הזאת לרב. למה? כי זה צריך לדעת, כאשר משתנה שער של סחורה כלשהי, אנחנו לא אומרים שהכסף הוא זל, אנחנו אומרים שהסחורה התייקרה. אבל שינויי שער תמיד נמדדים רק ביחס לסחורות. הכסף נחשב בעל ערך קבוע. אם כיכר לחם עולה עכשיו 2 שקל במקום שקל, אנחנו לא אומרים שהכסף הוא זל, ערכו ירד. אנחנו אומרים שהכיכר לחם ערכה עלה. הכסף הוא תמיד קובע את הערך. אין אינפלציות בגמרא בשלב זה. בסדר? אינפלציה זה בדרך כלל מושפע מיחסים בין מטבעות, בחוץ לארץ, בין שקל לדולר. אם זה היה משק אוטרקי, שהכל מתנהל בתוכו, נדמה לי, אני לא כלכלן, אבל נדמה לי שלא הייתה פה אינפלציה. אוקיי, אבל מה זה נקרא יותר מדי? אתה תמיד צריך לדון בזה, מבחינת שערי החליפין מול הדולר למשל, אוקיי? אבל אם אין מטבעות אחרים, אין, יש אי בודד, כל העולם כולו הוא אי בודד, וזה משק אוטרקי, הוא סגור, מנהל בתוכו. אז אני לא חושב שבמצב, נדמה לי, אני לא יודע, צריך לשאול כלכלנים, אבל אני חושב שבמצב כזה לא תהיה אינפלציה. זה תמיד שאלה של יחס בין מטבעות. אגב, גם לא יחס בין מטבעות זהב וכסף, שזה מטבעות באותו משק. כן, זה כמו שקל ו-10 אגורות. השקל שווה פי 10 מ-10 אגורות. לא משנה כרגע, שניהם יכולים לעלות ביחד או לרדת ביחד.
אוקיי? פה זה לא ככה.
נכון, פה זה לא ככה. אבל מצד שני, ברור שגם דינרי הזהב וגם דינרי הכסף, הם מטבעות שנוהגים בשוק שלנו. זה לא דולר מול שקל. אז לכן יש פה מצב מסובך. היחס בין המטבעות כן משתנה. למרות ששניהם מטבעות ושניהם שייכים לאותו משק. ואז באמת עולה השאלה, אז כאשר היחס השתנה, עכשיו דינר זהב הוא 30 דינרי כסף ולא 25. זה אומר שהכסף הוא זל או שהזהב התייקר? שאלה קצת צריך להגדיר, זה הגדרה. זה לא כל כך, אני לא חושב שיש פה תשובה נכונה ולא נכונה. זה צריך להגדיר. אז בגמרא אומרים ככה, אם רבי חייא סובר שהזהב הוא הטבעה, אז הוא צודק, לקחת 10 מטבעות זהב, תחזיר ל10 מטבעות זהב, אל תחשוש לריבית ולא שום דבר. 10 מטבעות זהב הם תמיד 10 מטבעות זהב. והכסף, זה הסחורה, שווה פחות זהב ממה שהיא הייתה שווה פעם. מה אכפת לי? מי דיבר פה על כסף? אני נתתי, קיבלתי זהב, אני מחזיר זהב. זה אם הוא סובר שזה טבע. אבל, אלא היא אמרת, פי רעבי, אם רבי חייא היה סובר שמטבעות זהב זה הפי רע, ובעצם אז הכסף זה הטבע, אז יוצא ממש שעה בשעה, נכון? אתה אני לוקח שעה חיטים, 10 מטבעות זהב, שזה הסחורה, זה הפי, זה כמו שעה חיטים, וזה היה שווה 250 דינרי כסף כשלקחתי את זה, וכשאני מחזיר את זה, זה שווה 300 דינרי כסף. זה בדיוק הריבית של שעה בשעה. נכון? זה ממש מצב של שעה בשעה. זאת אומרת, הגמרא, אלא היא אמרת, פי רעבי, הוולי, שעה בשעה, ואסור. זה הלוואת שעה בשעה. אז זאת הראיה לזה, שרבי חייא כנראה סובר, שדהבה, שהזהב, זה טיבה, ולא פירה. כמו ילדותו של רבי. בסדר? אומרת הגמרא, אסרה, אני רוצה להעיר הערה. הערתי קודם, וכך ראינו גם בתחילת הסוגיה, שהשאלה שנדונה כאן בסוגיה, זה לא שאלה כללית של מהו הקריטריון שמגדיר כסף. זה ברור, לא קשור לסוגיה פה. פה זו שאלה ספציפית לגבי עסקאות של מטבעות מול מטבעות. זהב מול כסף, נחושת מול כסף, נחושת מול זהב. זה סוגי מטבעות שונים, ולכן ברור שההגדרה של כל אחד כשלעצמו, כל אחד שלעצמו הוא טבע. רק כאשר אני עושה עסקה של אחד מול השני, אנחנו צריכים לחשוב איך, את מי מהם להגדיר בתור פירה, ואת מי להגדיר בתור טיבה. אבל ברור שכל אחד מהם לחוד הוא טיבה. נכון? אז אם כך, מה הגמרא רוצה פה? הרי ההלוואה שרב לקח מבת הדודה שלו, זאת הלוואה של דינרי זהב. אין פה, הוא לא נותן כנגד זה דינרי כסף. אין פה עסקה של דינרי כסף מול דינרי זהב, כמו שמדובר במשנה. שם אני מוכר דינר זהב ומקבל דינרי כסף. או להפך. אז שם אפשר לדון מי הפרה ומי הטיבה. אבל כאן זאת עסקה שנעשתה בזהב מול זהב. לא, מה, מה אתה מכניס פה עכשיו כסף? למה לא נחושת? למה לא דולרים? למה לא, לא יודע מה. מה, מה הקשר בכלל? ואם אתה מתייחס לזה כעסקה שנעשית בזהב מול זהב, אז ברור שהזהב הוא טיבה. אף אחד לא אמר אחרת מעולם. גם רבי בזקנתו, שאומר שהזהב הוא פירה, הוא אומר את זה רק מתי שאתה עושה עסקה של זהב מול דינרי כסף. כי אז אתה צריך להגדיר, הם שניהם הרי מטבעות, אתה צריך להגדיר מי מהמטבעות נחשב הסחורה, ומי מהמטבעות נחשב הטיבה. אבל אם זה לא עסקה של מטבע מול מטבע, אתה עושה כבר אחד המטבעות, או דינרי כסף, או דינרי זהב, לא חשוב. אתה לביא את הדינרי זהב, אתה מחזיר דינרי זהב. מה אתה מכניס פה בכלל את הסיפור הזה של הכסף? מה אכפת אם זה יתייקר או לא יתייקר? ברור שהזהב, כשהוא עומד לעצמו, הוא טיבה. זה לא כמו הלוואה של שעה בשעה. אני מה שאני אומר, גם לפי זקנתו של רבי, שאומר שהזהב הוא פירה, הרי הוא מסכים שזהב זה טיבה. זה ברור, גם זקנתו הוא הסכים לזה. רק מתי שאתה עושה עסקה של מטבעות זהב מול מטבעות כסף, וצריך להגדיר מי מהצדדים זה הטיבה, ומי מהצדדים זה הפירה, פה יש התלבטות. ובזקנתו הוא אומר שהזהב זה הפירה. אבל אם יש עסקה שלא מחליפה זהב מול כסף, עסקה במטבעות זהב עצמם. אז מה הקשר? למה זה קשור בכלל לשאלה מה חשב רבי קודם, מה חשב רבי אחר כך? כאן לכל הדעות זה טיבה. קיבלת 10 מטבעות זהב, אתה מחזיר 10 מטבעות זהב. מה הבעיה? איזה ריבית? איזה שעה בשעה? שום דבר. מה הגמרא רוצה בכלל? הדבר תמוע ביותר. מה הגמרא רוצה? בסדר, הקושי ברור. כן? הגמרא בהמשך, קטע הבא, מביאה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ננתם, בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב. ובית הלל, מתירים. זה מסכת מעשר שני. ושם במעשר שני, הכלל הוא כזה. יש לי מעשר מפירות שגדלו אצלי. מעשר ראשון אני נותן ללוי, כן, תרומה לכהן. מעשר שני אני לוקח ואוכל בירושלים. אני עצמי אוכל, לא נותן את זה לאף אחד, אבל צריך לקחת את זה לירושלים ולאכול את זה שם. מה קורה? כי יכבד ממך הדרך, כמו שהתורה אומרת, קשה לי לסחוב את הפירות האלה לירושלים, זה יתקלקל לי בדרך, לא משנה מכל מיני שיקולים. אז אני ממיר את זה, אני פודה את זה על מטבעות. ואני לוקח את המטבעות לירושלים, זה נקרא פדיון מעשר שני. אני לוקח את המטבעות לירושלים, בירושלים אני לוקח את המטבעות האלה, קונה איתם פירות, ואוכל את הפירות שקניתי בירושלים, כאילו שזה פירות המעשר שני שלי. זה מה שקורה במעשר שני. עכשיו לבן אדם, יש מעשר שני שנפדה על דינרי כסף. בסדר? אז יש לי נגיד 1,000 דינרי כסף, זה המעשר שני שלי ואני רוצה להעלות אותו לירושלים. אלא מה? ש1,000 דינרי כסף זה משהו מאוד כבד. אפשר לסחוב את זה כל הדרך, בדרך ברגל, בירושלים. בוא נפדה את זה, או נחליף את זה, כן? ל-40 דינרי זהב, נכון? דינר זהב זה 25 דינרי כסף. אז 1,000 דינרי כסף זה 40 דינרי זהב. 40 דינרי זהב, אני צורר את זה בארנק שלי, ולוקח את זה לירושלים, אין שום בעיה. אז אני רוצה להעביר את דינרי הכסף, להמיר אותם לדינרי זהב, בשביל לעלות לירושלים. שימו לב, זה כבר אחרי שהמרתי את הפירות עצמם לדינרי כסף. עכשיו יש לי דינרי כסף שבעצם הם מעשר שני, באופן עקרוני, ואני רוצה אותם לפדות על מטבעות זהב. ואת זה לעלות לירושלים ולקנות שם פירות ולאכול. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים אסור. לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב, לקחת סלעי כסף, ולהעביר את זה להיות דינרי זהב אסור. ובית הלל מתירים, בית הלל כן מתירים את זה. יש שתי דעות באמוראים איך לפרש את המחלוקת, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש, חד אמר מחלוקת בסלעים על דינרים. דבית שמאי סברי, כספא טבעה, ודהבה פירה. וטבעה, הפירה לא מחללינן. כן? בית שמאי בעצם סוברים שהכסף זה טבעה, והזהב זה פירות, זה הפירה, ואתה לא יכול לקחת מטבעות ולחלל אותם או לפדות אותם על פירות. לא, רק בירושלים. מותר רק בירושלים לעשות את זה, אסור בדרך לעשות את זה. אז לכן, הפדיון שמוגדר, פדיון מעשר שני שמוגדר בתורה, זה לקחת פירות ולהמיר אותם למטבעות. אתה לא יכול לקחת את המטבעות ולקנות איתם פירות עד שהגעת לירושלים. בירושלים אתה יכול. פה הוא רוצה כמובן לעשות את זה במקום מגורה, כדי להקל את, על עצמו את, בדרך. אוקיי? ואתה אומר, אין דבר כזה. פדיון עושים מפירות למטבעות, לא ממטבעות לפירות. ואם הדהבה זה פירה, ושם אומרים שהזהב זה הפירה, אז אתה לא יכול לקחת את סלעי הכסף ולחלל אותם על מטבעות זהב. כי מטבעות זהב זה פיר. אתה לא יכול לקחת את הכסף ולהמיר אותו לפירות. ובית הלל סברי, כספא פירה, ודהבה טבעה, ופירה הטבעה מחללינה. זה הצעה ראשונה להסביר את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אוקיי? שאלה בעצם במילים אחרות, הם נחלקים בשאלה של ילדותו של רבי מול זקנותו של רבי. כן? שיש זהב מול כסף, מי מהם זה הטבעה ומי מהם זה הפירה. מה שיוצא פה קצת מוזר, זה שדווקא בית שמאי זה זקנותו של רבי. כי פשוט כשיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אחר כבית הלל. רבי זה כבר תקופה מאוחרת יותר. רבי היה אמור לפסוק כמו בית הלל. להגיד שהוא עוד חשב כמו בית הלל בילדותו. ובצעירותו הוא חוזר בו והוא חושב כמו בית שמאי. אוקיי? אז לכן זה מוזר, נראה עוד, אבל באופן עקרוני, אני אולי אעיר בכל זאת הערה בסוגריים. באופן כללי, אפשר לדון, זה סתם הערה שלא קשורה לשיעור, אבל היא קשורה לעניין הזה של לפסוק כבית שמאי. אנחנו רגילים שיש כללי פסיקה. כן, שמואל ורב, אז הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני, בממונות. או אביי ורב, הלכה כמו רב, החוץ מיעל כגם. זה הלכה כמו אביי. וכן הלאה, יש כל מיני כללי פסיקה בגמרא. גם בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. ואנחנו מוצאים בכמה מקומות, בפרט למשל פרק ראשון של ביצה, שפסקו כבית שמאי, בכמה נושאים. עכשיו זה אחרי שיצאה בת קול, ואמרה הלכה כבית הלל, ואז גם חז"ל אומרים, דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. הם החליטו לחסל את המעמד של בית שמאי לחלוטין. אין, אי אפשר לסמוך עליהם, לא שום דבר. בגמרא רואים שיש סוגיות שבהם פוסקים כבית שמאי, נגד בית הלל. זאת שאלה, איך זה יכול להיות? אחרי שאומרים לך שדברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ויצא בת קול, וכולם, המחלוקת הוכרעה. אז זה, אני חושב, אינדיקציה אחת, יש עוד הרבה אחרות, לשאלה איך אנחנו אומרים להתייחס לכללי פסיקה. הערה בסוגריים כל זה. בדרך כלל אנחנו מבינים שכללי פסיקה בעצם קובעים לנו מה אנחנו צריכים לעשות. זה לא נכון. כללי פסיקה זה כמו הטבע ופרע של כסף מול זהב. כשאנחנו לא יודעים מה לעשות, תשתמש בכללי פסיקה. אם אתה לא יודע להגדיר מי הכסף ומי הסחורה, לא זה החריפות, החשיבות, אנחנו מציעים איזשהו כלל שיעזור לך להגדיר צד אחד בתור כסף וצד אחד בתור סחורה. אבל אם יש משהו שברור שהוא כסף, מההגדרה המהותית שלו, לא מעניין אותי אם הוא חריף או חשוב או מה שכל הקריטריונים האלה לא רלוונטי. הם נועדו רק למצבים שבהם אני לא יכול להחליט מסברתי שלי. כל כללי הפסיקה זה ככה. זה מה שאני רוצה לטעון. כללי הפסיקה אומרים לך ככה. אם יש לך עמדה משלך, תפסוק עליך כמו שאתה חושב. בית שמאי, בית הלל, לא משנה, מה שאתה חושב. אם אין לך עמדה משלך, ואתה רוצה כלל הלכתי שיגיד לך מה לעשות, הלכה כבית הלל. לכן זה בעצם מדבר רק אל מישהו שאין לו עמדה משלו. אם יש לו עמדה משלו, תחשבו, נגיד שיש מישהו שיש לו עמדה משלו, הוא חושב שצריך לעשות ככה. אז בגלל שגם בית שמאי אומרים את זה, אז לכן אסור לו לעשות מה שהוא חושב. בסדר, אין הלכה כמו בית שמאי נגד בית הלל. אם יש לי עמדה משלי, עכשיו לא רק שיש לי עמדה משלי, גם בית שמאי מסכימים איתי. נו, זה מגרע? בגלל שגם בית שמאי מסכים איתי, עכשיו אסור לי לעשות מה שאני חושב. האם זה מה שאני חושב, זה מה שאני אמור לעשות. כל מה שאתה יכול להגיד זה שאם אין לי עמדה משלי, ואני מחפש כלל פסיקה, ויש בזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אני צריך ללכת כמו בית הלל. לכן למשל, בכללים של אביי מול רבא, אנחנו בדרך כלל פוסקים כמו רבא, חוץ מיעל כגר, חוץ משישה מקרים, בראשי תיבות יעל כגר. תחפשו ברמב"ם, נמצאו עוד מקרים שהוא פוסק כמו אביי. לא רק השישה האלה. למשל, ולא תתגודדו, שלא עושים שני בתי מדרש באותו, שני בתי כנסת באותה עיר, זה הוא פוסק כמו אביי. רבא לא מקבל את זה, זה כלול ולא תתגודדו. או יביד לא מעני, בתחילת תמורה. גם שם חלק לפחות מהמפרשים של הרמב"ם אומרים שהוא פוסק כמו אביי. איך זה יכול להיות? הגמרא בפירוש אומרת, הלכה כמו רבא תמיד חוץ משישה מקרים. כי הרמב״ם כנראה הבין שכללי פסיקה מיועדים למצבים שבהם אין לך הכרעה משלך. אבל אם יש לך הכרעה משלך, אז תעשה מה שאתה חושב. כללי הפסיקה אומרים לך, כן, זה כמו הסיפור הידוע על רבי יונתן אייבשיץ, בא אליו הקומר, הוא אומר לו, למה אתם לא עושים כמונו? אנחנו הרוב, הנוצרים. אנחנו הרוב. אחרי רבים לעתות, כתוב בתורה, למה אתם לא עושים כמונו? זה אומר, אני הולך אחרי הרוב כשאני נמצא בספק. אם אני לא נמצא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זה לא בדיחה, זה תשובה אמיתית. זאת אומרת, אם אני מוצא חתיכת בשר בשוק, יש 10 חנויות, ו9 מתוכן טרפות ואחת כשרה, אבל חתיכת הבשר הזאת היא עם פלומבה של כשרות מעודרת. אז עכשיו אני אמור לא לאכול אותה, כי רוב החנויות בעיר טרפות? לא, למה לא? כי אין לי ספק על החתיכה הזאת, אני יודע שהיא קשרה. אם היה לי ספק, אז הכלל הוא הולך אחרי הרוב. אם רוב החנויות טרפות, אסור לאכול. אבל אם אני לא בספק, אני לא צריך כללי הכרעה. אני יודע את האמת. כשאני לא יודע את האמת, אומרים לי, תלך עם הכלל הזה. אם אני יודע את האמת, לא צריך כללים. זה בעצם הטענה. בכל מקרה, אז ככה יוצא. אז יכול להיות שבאמת זה לא קושייה, מה ששאלתי קודם על רבי. רבי בזקנתו הגיע למסקנה שבשמה צודקים. זה הכל. ולכן הוא באמת פוסק כמותם, מה הבעיה? זה מה שהוא חושב. אם הוא לא היה חושב ככה, אז באמת הוא היה צריך ללכת כמו בית הלל. כי הכלל שבריאת המחדל, אם אין לך עמדה משלך, הלכה כבית הלל. אבל אם יש לך עמדה משלך, זה מה שאתה חושב. אוקיי? אבל, אומרת הגמרא, פירות על דינרים, דברי הכל מחללינן. אם יש לך פירות, ואתה רוצה לחלל את זה, על דינרי זהב. מה דיברנו קודם? כבר חיללתי את זה על סלעי כסף. עכשיו אני רוצה את סלעי הכסף לחלל על דינרי זהב. זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל אם את הפירות המקוריים של המעשר השני שלך, אתה רוצה לחלל על דינרי זהב, זה לכל הדעות אפשר. זה ודאי אפשר. למה? מה היא טעמה? מי דדעה והכסף לבית הלל? כסף לבית הלל, הדיון שלנו הוא בבית שמאי, שלא מחללים. לא מחללים כאשר אתה מדבר על מטבעות כסף, לחלל אותם למטבעות זהב. וגם בית שמאי מסכימים שפירות אתה יכול לחלל על מטבעות זהב. זה דיון בבית שמאי. אבל יש לי ראיה מבית הלל שכך צריך להגיד בבית שמאי. מה הראיה? זאת אומרת הגמרא ככה. מי דדעה והכסף לבית הלל? כסף לבית הלל. אף על גב דקספה לגבי דהבה. פירה ו... לגבי פירה, טיבה הווה. מה זאת אומרת? כאשר יש לנו כסף, עסקה של כסף מול זהב, בסדר? כשיש לנו עסקה בכסף מול זהב, אז הכסף לגבי זהב נחשב הפירה. נכון? לפי בית הלל. הכסף לגבי הזהב נחשב הפירה. בית שמאי זה כמו רבי בזקנותו, בית הלל זה כמו רבי בצעירותו. מה קורה? אבל אם אני רוצה כסף מול פירות, גם שם זה, אז זה יהיה חליפים, פירות מול פירות. לא, דינרי כסף מול פירות, ברור שהדינרי כסף יהיו עטיבה. אז למה מול הזהב הם הפירה? בדיוק מה שאמרתי קודם, שבאופן עקרוני גם דינרי זהב וגם דינרי כסף הם טיבה. כאשר הם עומדים אחד מול השני, אז אין לי ברירה, אני חייב להגדיר אחד מהם כסחורה ואחד מהם כטיבה, אז אני אומר, פה יש ויכוח, האם זה הטיבה או שזה הטיבה. אבל ברור שכל אחד לחוד מצד עצמו, כשהוא יעמוד מול פירות, הוא יחשב הטיבה. הוא לא יחשב הפיר. אומרת הגמרא, כמו שלבית הלל בדינרי כסף, ברור שלמרות שהם נחשבים פירה מול דינרי זהב, הם כשלעצמם טיבה, גם לבית שמאי דינרי הזהב כאשר הם מול דינרי כסף הם נחשבים פירה. כשהם עומדים לעצמם הם טיבה. כי זה דינרים, זה כסף, זה, אף אחד לא מתווכח על זה, זה דינרי זהב, זה סוג של מטבעות כסף, נכון? נמי לבית שמי, אף על גב דהבה לגבי כספה, פירה אבי, לגבי פירה, טיבה אבי. פה ממש כתוב בגמרא מה שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים. שכל הדיון של מטבעות כסף מול מטבעות זהב, זה לא בשאלה מה באמת הסטטוס של מטבעות זהב או מטבעות כסף. הסטטוס האמיתי שלהם ברור שזה כסף. זה טיבה, שניהם זה טיבה. כל הבעיה זה כשהם עומדים אחד מול השני, שניהם טיבה זה לא יכול להיות. עסקה של קניין כסף צריך להיות צד אחד שהוא פירה וצד אחד שהוא טיבה. יש ויכוח, מי מהם זה הפירה ומי מהם זה הטיבה כשהם עומדים אחד מול השני. אבל כל אחד מהם כשאתה מסתכל עליו לחוד, ברור שהוא טיבה. אוקיי? זה בעצם מה שכתוב בגמרא. טוב, אז אחרי זה יש שיטה נוספת להסביר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אני עוזב את זה כרגע. אומרת הגמרא ככה, תסתיים דרבי יוחנן דאמר, אין מחללים, כן, שאסור, אסור לחלל דינרי זהב על, דינרי כסף על דינרי זהב. דאמר רבי יוחנן, אסור ללוות דינר בדינר. כמו שאה בשאה, דינר בדינר. אסור להלוות דינר בשביל לקבל דינר בחזרה. כך אומר רבי יוחנן. שואלת הגמרא, דינר דמאי. איזה דינר מדובר? אילה אם הדינר של כסף בדינר של כסף. לגבי נפשי מייקה למנדה אמר לאו טיבה אהבי. הרי דינר כסף כשלעצמו ברור שהוא מטבע. אז אם אני מלווה לך 100 שקל, אסור לי לעבוד לך 100 שקל בשביל שתחזיר לי 100 שקל. זה המושג הלוואה. כסף מצד עצמו ברור שהוא הטיבה. כל הדיון האם הוא פרה או לא פרה זה כשהוא עומד מול הזהב. אבל כשהוא עומד לעצמו ודאי שהוא הטיבה. לכן אומרת הגמרא, אלא פשיט הדינר של זהב בדינר של זהב. אז רבי יוחנן אומר שלא מחללים דינר של, אסור להלוות דינר של זהב בדינר של זהב. למה תגמר אולמן? אילה בית הלל, אמרי טיבה אבי. אז למה לא? גם דינר של זהב זה טיבה, אז למה אני לא יכול להלוות לך דינר של זהב? כבר דינר של זהב. אל עליו לבית שמי, משמע מן הדרבי יוחנן עוד אמר, אין מחללים. אז רואים שרבי יוחנן הוא זה שסובר, שלא מחללים דינר כסף על דינר זהב, כי דינר זהב זה פירה. דוחה הגמרא, לא. לעולם אי מלך, רבי יוחנן הוא דאמר מחללינן, ושני הלוואה, כיוון דלעניין מקח וממכר, שוויוהו רבנן כפירה, דאמרינן אי וניודו או קיר וזיל. לגבי הלוואה נמי, פירה אבי. מה אומרים שם? השאלה של חילול מעשר ראשון, חילול של מעשר שני, היא שאלה נפרדת. אבל רבי יוחנן אומר שאפשר לחלל במעשר, מעשר, מטבעות כסף על מטבעות זהב. פה בהלוואה, שהוא אומר שאסור להלוות דינר זהב מול דינר זהב, זה רק בגלל שגם לגבי מקח וממכר, הזהב נחשב כפירה, אז גם לגבי הלוואה, אנחנו רואים את הזהב כפירה. הלוואה של זהב על זהב זה כמו הלוואת שאה בשאה. למרות שמבחינת חילול מעשר שני לא. חילול מעשר שני לא. אין בעיה כי בעצם זהב מצד עצמו הוא טיבה. כן? אבל בהלוואה החמירו כמו, כמו שעשו במקח וממכר. החינמי מסתבר דחיית הרבין אמר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו אסור ללוות דינר בדינר, אבל מחללים מעשר שני עליו, שמע מינה. בסדר? אפשר לחלל מעשר שני עליו. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אנחנו רואים כאן, בסוגיה כאן, שמטבעות מכל סוג שהוא, מטבעות כסף, מטבעות זהב, כל מטבע מכל סוג שהוא, מצד עצמו ברור שהוא מטבע. אין דיון על זה. כל השאלה של זהב מול כסף, זה כאשר יש מטבע מול מטבע, אני מתלבט את מי להגדיר כסחורה ואת מי להגדיר כפירה. אוקיי? אבל ברור שכל אחד לעצמו, הוא ודאי שהוא טיבה. יש איזושהי החמרה מיוחדת על הלוואה או על, או על מקח וממכר, אבל באופן עקרוני זה טיבה. ואז חוזרת השאלה, והראשונים שואלים את זה על הסוגיה שלנו. סוגיה הקודמת שראינו. שמה? אנחנו רואים בסוגיה הקודמת, שההלוואה של רב מבדודה שלו, הגמרא אומרת שרבי חייא סבר שהזהב זה טבעה, כמו צעירותו של רבי. למה? איך אני יודע את זה? כי עובדה שהוא אמר לרב, תחזיר לה 10 מטבעות זהב, לקחת 10 דינרי זהב, תחזיר 10 דינרי זהב, אל תחשוש מריבית. אם זה היה פירה, אז זה ממש שאה בשאה, נכון? כך אומרת הגמרא. אם הזהב היה פירה, אז בעצם לקחת 10 דינרי זהב, להחזיר 10 דינרי זהב, זה ממש הלוואה שאה בשאה. תעשו. לכן ברור שרבי חייא רואה את דינרי הזהב בתור טיבה, לא בתור פירה. שאלנו על זה, וככה הראשונים כבר מהירים מתוך הסוגיה שקראנו עכשיו, מה זה קשור בכלל? גם אם הזהב היה פירה, עדיין אם לביתי 10 מטבעות זהב, אני מחזיר 10 מטבעות זהב, זה לא כמו שאה בשאה. כי השאה היא באמת פירה. הזהב הוא לא באמת פירה. גם מי שאומר שהזהב הוא פירה, זה רק בעסקה כשהוא מועמד מול דינרי כסף. אז אני שואל את עצמי, איזה מהצדדים הוא הפירה ואיזה מהצדדים הוא הטיבה, אני אומר שהזהב הוא הפיר. אבל ברור שבעסקה של הלוואת זהב, ואני מחזיר לך זהב, אז זה טיבה. זה סתם, לקחתי לך כסף, אני מחזיר לך את אותו כסף. מה הבעיה? איזה ריבית יש פה? על מה אתה מדבר? אוקיי? לכן בעצם, כל התליה של הגמרא, שהגמרא מוכיחה מדברי רבי חייא, שרבי חייא סבר שהזהב זה טבעה, איזה מין הוכחה זה? גם אם הוא היה סובר שזה פירה, הוא היה אומר שאפשר להחזיר את זה 10 דינרי זהב. כי זה פירה כשזה מול דינרי כסף. אבל כשלווית דינרי זהב, אתה מחזיר דינרי זהב, מה אכפת לי שזה שינה את שוויו מול דינרי כסף? בעסקה הזאת עצמה אין פה דינרי כסף. אף אחד לא נתן דינרי כסף מול הדינרי זהב היום. מה אכפת לי אם זה שינה את שוויו? אז האמת שהתשובה מתבקשת, וכמה ראשונים באמת כותבים את זה, תראו את התוספות למשל. לגבי עיניו שמיקה למען דאמר לאו טבע אבי, אומר תוספות זה על קטע הבא בסוגיה, מה שראינו קודם. ואם תאמר, אם כן איך מוכח לאל, דרבי חייא סבר דהבה אהבי טיבה. איך מוכיחים מרבי חייא שרבי חייא סובר שהזהב זה הטיבה? דילמה, היינו דווקא לגבי נפשי ולא לגבי כספה. הזהב מצד עצמו, כשאתה לובה זהב ומחזיר זהב, ברור שזה טיבה. אז זה לא יתווכח אף אחד אף פעם. השאלה שלנו זה מה קורה בעסקה של זהב מול כסף. האם שם הזהב יהיה טיבה או שהוא יהיה פירה? לזה אתה לא יכול להוכיח כלום מרבי חייא. מה הקשר? אומר התוספות, ויש לומר, דלאל סבר כמסקנה דהכה. דאי לעניין מקח או ממכר, פירה אבי, לגבי הלוואה, נמי פירה אבי. מה זאת אומרת? אנחנו ראינו שלגבי מקח או ממכר, שיש זהב מול כסף, אז הזהב נחשב פירה, נכון? והגמרא אומרת שאנחנו מחמירים להתייחס להלוואה כמו שאנחנו מתייחסים למקח או ממכר. ולכן גם בהלוואה של זהב, אנחנו רואים את הזהב כמו פירה. לא מחללים וכו'. אוקיי? ולא מלווים דינר זהב מול דינר זהב. אז הגמרא שלנו הולכת כמו מסקנת הגמרא שם. שהגמרא שם, בעצם מה כתוב פה? זו סתם חומרה מיוחדת שגזרו הלוואה עת ומקח. זה הכל. אבל ברמה העקרונית, באמת, הזהב הוא טיבה מצד עצמו. רק יש פה גזרה מיוחדת, שהחמירו בהלוואה כמו ש... במקח וממכר, וכך כותבים כמה וכמה ראשונים, יהיה חומר איסור ריבית, לא משנה, מכל מיני סיבות, הרמב"ן, אבל, ריטב"א, תראו את הריטב"א, הוא הולך בכיוון אחר קצת, ואף רבי חייא סבר דאבה טיבה אבי וכו', אלא היא אמרת פירה אבי, כן, אז, אם הוא היה אומר פירה, ואז הוא לא יכול להחזיר 10 דינרי זהב בהלוואה. פירוש, לגבי כספה, הווה לי שאה בשאה ואסור. ואם תאמר, ואפילו תימד לגבי כספה, הווה פירה, מכל מקום לגבי נפשי, טיבהו. כדאמרינן לקמן, לגבי דינרי כסף, לגבי נפשי, מעיקה למען דאמר פירה הווה. כלומר, ואפילו בילדותו דרבי. ועמי לא אמרינן אחה, אחי אחה, גבי דינרי זהב, אותה שאלה כמו שתוספות שאל. ויש לומר, דקספה, כיוון דחריף, ליקה למימר דלאבי פרה לגבי נפשי. ואפילו לילדותו דרבי, דחשיב לפירה לגבי דהבה. דהה, לכולי אלמה חשיב טבעה לגבי נחושת. אבל בדינרי זהב, דלא חריף, הווה די לזקנותו דרבי, כיוון דחשיב לו פירה לגבי כספה ולגבי נחושת, אפילו לגבי נפשי הוא, אפשר דהב ופירה כדבינה למימר כמן. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, יש אסימטריה בין הכסף לבין הזהב. כסף, מה הצעד לחשוב שהכסף הוא הטבעה? כי הוא שכיר, הוא עובר לסוחר. יותר מזהב, זהב דבר משמעותי, וזה לא כל כך פשוט, לא כל אחד יקבל ממך זהב. כסף זה המטבע הרגיל, אוקיי? אז לכן זה שכיר. זה אומר, אז ברור שכסף, אפילו אם אתה אומר שהוא נחשב כפירות מול זהב, ברור שמצד עצמו הוא טבע. זה ברור. אבל בזהב, מה הצד לומר שהוא כמו טבע? זה שהוא חשוב, נכון? זהב הוא חשוב. חשוב זה לא כמו חריף. זאת אומרת, חריף או שכיר, זה באמת קריטריון מהותי לשאלה מה זה כסף. כסף זה הדבר הכי שכיר שיש. נכון? יותר שכיר מכיסאות או מסחורה כזו או אחרת. זאת הגדרה טובה לשאלה מה זה כסף. עכשיו, המטבעות כסף נחשבים טבעה בגלל שהם שכירים. לכן הם בעצם במהותם טבעה. וגם אם אני מגדיר אותם מסיבה כלשהי, מול זהב כפירה, ברור שהם מצד עצמם טבע, כי הם שכירים, הם עוברים לסוחר. אבל במטבעות זהב זה לא כך. במטבעות זהב צריך סיבה טובה להחשיב את זה בתור טבע. לכל היותר כשזה עומד מול כסף, אתה אומר זה נחשב טבע כי הוא יותר חשוב. אבל זה שמשהו חשוב זו סיבה להגדיר אותו מצד עצמו ככסף, כטבע? ממש לא. לכן הוא אומר לגבי מטבעות זהב, יכול להיות שהם יחשבו פירה גם כשהם לא מול כסף. בקיצור, ההשוואה שהגמרה שראינו קודם עשתה, מכסף אצל בית הלל לזהב אצל בית שמאי, היא לא השוואה נכונה לפי הסוגיה שלנו. כך טוען הריטב"א. כי לגבי מטבעות כסף, הסברה הזאת נכונה. שגם אם אני מגדיר את זה כפירה, כשזה עומד מול דינרי זהב, ברור שהוא מצד עצמו הוא טבע. זה כסף, זאת אומרת, זה הילך שכיר. אבל במטבעות זהב, גם מצד עצמו הוא סחורה, לא רק מול כסף. כי כל מה שהוא הוגדר מול כסף כטבעה, זה רק בגלל שהוא חשוב. זה לא תכונה מהותית לכסף. סתם החליטו לי לבחור איזשהו קריטיון, כי אתה צריך להחליט האם הכסף הוא הפירה או הזהב הוא הפירה. הכסף הוא הפירה והזהב הוא הטבע, כי הוא החשוב. בסדר? אבל זה, אז מי שאומר שהזהב נחשב בתור פירה, מול כסף, ברור שהזהב מצד, לא ברור, סליחה, לא ברור שהזהב גם מצד עצמו הוא לא יהיה פר. יכול שגם מצד עצמו הוא פר. כי הזהב במהותו הוא לא באמת כסף. הזהב הוא סחורה בעצם. אפילו דינרי זהב. זו סחורה. במהותה. כאשר זה עומד מול דינרי כסף, מתחיל להתעורר שאלה איך להתייחס לזה. אבל כשהוא עומד לעצמו זה כמו שיח חיתים. זה סחורה. רק בכסף השיקול הזה נכון, במטבעות כסף, אז אני אומר, מטבעות כסף באמת במהותם הרי זה טבע. זה דבר עובר לסוחר, דבר שכיר, זה טבע במהותו. אז אפילו אם אתה אומר שכשזה עומד מול זהב, אני אראה את זה בתור פירה, ברור שבעסקה שכוללת רק דינרי כסף, כשזה לא עומד מול הזהב, זה ודאי יהיה טבע. בזהב זה לא כך. ולכן הוא אומר, הסוגיה שלנו בעצם חולקת על ההשוואה שעושה הסוגיה הבאה, בין דינרי כסף לבית הלל לבין דינרי זהב לבית שמאי, או לחילופין שההשוואה הזאת היא רק בבית שמאי, אבל בבית הלל עצמו שאנחנו פוסקים הלכה כמותם, זה לא נכון, ולכן אומר הריטב"א, וגם פני יהושע כותב דברים דומים, שזה בעצם דינרי זהב הם פירה באמת, לא רק כאשר זה פירה מול כסף, רק כשזה עומד מול כסף זה פירה, זה פירה גם כשזה עומד לעצמו, ולכן מדייק את הגמרא, אם רבי חייא אמר לרב, להחזיר 10 דינרי זהב, כנראה שהוא סבר שזה טבע ולא פירה. כי אם זה היה פירה, זה היה אסור, זה היה כמו שיער בשיער. אוקיי? זה מאוד הגיוני בסברה, החילוק שהוא עושה. הבעיה הגדולה זה שהגמרה בהמשך אומרת לכאורה לא ככה, כי היא משווה את השיקול שאנחנו עושים על דינרי כסף בבית הלל, לשיקול שאנחנו עושים בדינרי זהב על בית שמאי. זאת אומרת, היא כן רואה איזה אותו דבר. היא כן רואה את דינרי הזהב ככסף באופן מהותי, כטבע באופן מהותי. ורק שזה עומד מול זהב זה פירה. מול כסף, סליחה, זה פעיל. בסדר? אבל הוא אומר, בסוגיה שלנו, כנראה חולקים על זה. אני רוצה רק... הוא אחרי זה יש ראשונים נוספים שאני מביא פה, אומרים בניסוחים כאלה או אחרים באופן די דומה. אולי... לענייננו, כשאני משקיע, אני מלווה דינרי זהב תמורת דינרי זהב. ואני אומר שאם הזהב הוא פירה, אז זה בעצם הלוואה צעה בשעה. נכון? זה מה שאנחנו מדייקים ברבי חייא. אם רבי חייא אומר שמותר להחזיר דינרי זהב, אז כנראה מבחינתו זה לא שעה בשעה. למה? כי דינרי זהב זה טבעה ולא פירה. אם זה היה פירה, זה היה הלוואה צעה בשעה והיה אסור. עכשיו, אם זה יהיה, לכאורה זה יהיה תלוי בשאלה, איך אנחנו מבינים את הלוואת שעה בשעה? אם אנחנו מבינים את הלוואת שעה בשעה כהלוואה של השעה עצמה, אז כל הדיון הזה לא רלוונטי. אז מה הבעיה? זהב, גם בשעה עצמה, כשאתה מלווה את השעה ומקבל שעה, אין בזה ריבית באמת. כל הנקודה זה שווה יותר או שווה פחות. אבל הזהב, אם הוא בעצמו באמת טבעה, אז מה אכפת לי? כשלעצמו. הוא לא עומד פה מול כסף. אם אני מבין שההלוואה צעה בשעה זה הלוואה שווי, אז יש מקום לכל מה שאמרנו קודם. שהזהב הוא סחורה. ואם השווי שלו השתנה, אז יש פה הלוואה צעה בשעה. אז זה לכאורה מורה יותר לכיוון של, של שמדבר פה בהלוואת... בהלוואת סחורה, כן? אוקיי, זאת הלוואה של סחורה ולא הלוואה של שווי. תראו, בסוגיה בהמשך, משנה בתחילת פרק איזהו נשך, גם כן עוסקת בריבית, אני פשוט רוצה לגמור עם זה היום, אז אני קופץ לסוף הסיכום, אפשר לקרוא את הפרטים שדילגתי אחרי זה, אני אעלה את זה לאתר. מדשוויק לריבית, זאת אומרת, הגמרא, המשנה בתחילת פרק איזהו נשך, מביאה שיש בריבית שני איסורים, נשך ותרבית. הזכרתי את זה במבוא בשיעור הקודם. נשך פירושו לנשוך את הלווה, כאילו לפגוע בלווה, לקחת ממנו כסף, ותרבית זה לרבות את הממון שלי, שלא כדין. בשני הצדדים של המטבע, אם אני נושך אותו, שאני מרבה את הממון שלי. זה הנשך וזה התרבית. אז הגמרא דנה שם בשאלה, האם נשך ותרבית זה באמת שני איסורים שונים? עושה שני צדדים של אותה מטבע, זה רק לקרוא בשם אחר לאותו איסור. אומרת הגמרא כך, מדשוויק לריבית דאורייטה, וכמפרש דרבנן, מכלל דאורייטה דנשך ותרבית חד המילטאי. והקרא אקטיבי, נשך כסף וריבית אוכל, ותסברה דאיקה נשך בלא תרבית, ותרבית בלא נשך. מזה שהתורה מביאה שני מינוחים, נשך ותרבית, וכן, נשך זה על כסף וריבית זה על אוכל, לא משנה כרגע, אבל מהניסוח